Aleluia, e nasci a baixota aba, de fama urbana, e a dura, uf ninim shel kol chesed en adama, de libi el chena. Ishena kevan shema fea veli yefena veha ishena kevan shema fea o mitenu lecha lo diske kol bria leolam sheku.
בקשר לתרגום שדיברנו על גאווה לעומת סונם, באנגלית גאווה מקובל לתרגם כ-virtue וסונם תרגמים כ-merit. אין טעם בכעס, הוא לא יכול לשנות את העבר, הוא רק מסובב שוב את גלגל הסמסרה. זה היה נימוק אחד שנתנו, ונימוק שני שנתנו היה כל העניין של כעס כלפי בודיסטווה שהורסת מצבור החסד שלנו, הוא מקלקל את הגצה. עכשיו יש דיון של עוד נימוקים שבאים לעזור לנו בהחלטה שלנו להפסיק לכעוס, שקשורים שוב לצרות שהכעס גורם. אובדן אורך רוח גורם להופעה דוחה, הוא מוביל את דברים שהם נחותים. הוא גוזל את היכולת להבחין בין מה שנכון לעשות ומה לא, הוא משליך אותך במהירות למחוזות הנחותים. הופעה דוחה, מוביל לדברים נחותים, גוזל את היכולת להבחין בין מה כן מה לא, משליך אותנו למחוזות נמוכים. אז הוא אומר, נסו לחשוב על הדברים האלה ולהחליט לעצמנו אחרי שאנחנו קוראים את הפסוק הזה, יקרה מה שיקרה, לעולם לא ארשה הכעס לצמוח בתודעתי. ואם אנחנו יודעים שמחשבות מסוימות מכעיסות אותנו, מביאות בעקבותיהן כעס, אז ללכת צעד אחורה. המחשבה הזאת מתחילה, אני לא ארשה לעצמי ללכת לשם, כי היא תוביל אותי לכעוס, ולכעוס זה לא טוב. אז זה היה רשימה של תוצאות בחיים האלה של כעס. עכשיו הוא עובר לרשימה הפוכה. הטוב שבא מאורך רוח. ההפך ממה שתיארנו עד כה, אורך רוח גורם למעלות טובות, הופעתנו נהיית מושכת לאלו שהם קדושים, אנו מפתחים בקיאות במה שראוי לעשות ומה לא, ואחר כך נבלד בין אלים או אנשים וכל חטאינו יסתיימו. אז זה כמו שכתוב, אין צורך לפרט פה יותר, זה הפוך ממה שהיה בפסוק הקודם. ואז יש עצה לשמור על אורך רוח, אומר אנשים רגילים וילדי המנצחים צריכים להבין את חסרונותיו של הכעס ואת המעלות של אורך רוח, להפסיק כל אובדן של אורך רוח, ולמהר להסתמך תמיד על אותו אורך רוח אשר הומלץ על ידי הנהלים. עכשיו הוא עובר להזכיר לנו דברים שכבר פגשנו גם בשלמויות הקודמות, והוא מדבר עכשיו על שני סוגים של אורך רוח. הוא אומר ככה, גם אם היא מוקדשת להשגת ההערה של בונה מושלם, כל עוד היא תופסת את השלושה, היא עדיין שלמות ארצית. הוא מדבר על השלמות של אורך רוח. איזה שלושה? שלושת המעגלים. היא נותנת קיום עצמי לשלושת המעגלים, זאת נחשבת שלמות ארצית. היא תוארה לידי הבודות בתור שלמות שמעבר, רק אם איננו רואים את אלו יותר, איננו נותנים קיום עצמי לשלושת המעגלים. אז זה כבר פגשנו קודם, אנחנו יודעים למה הכוונה. נמשיך הלאה. עכשיו יש סגולות תיאורות נוספות של מפיץ אור. מפיץ אור זה הבודיסטווה ברמה השלישית, שיש לו אור להילה הדמדמה. ברמה זו ילדי המנצחים משיגים ריכוז, דיברנו על זה. בגלל הריכוז שלהם גם משיגים יכולות אלחושיות. הם חיסלו לחלוטין תשוקה ותחייה אשר מקורם בבורות. יש ביכולתם תמיד לחסל את התשוקה לאובייקטים שיש לאנשים ארציים. זה הם מחסלים. מה זה נקרא שמשיגים ריכוז ויכולת אלחושית? זאת אומרת, בו בזמן שמשיגים את השלמות של אורך רוח, קוראים עוד דברים. הם יכולים להביא לידי שלמות את ארבע רמות הריכוז. כשאומרים ארבע רמות הריכוז, כאן מתכוונים לסמטנים של עולם הצורה. הם מביאים אותם לידי שלמות. הם גם מביאים לידי שלמות את ארבעת המצבים המדיטטיביים שמובילים לעולם של חסרי צורה. אלו המכונים מרחב אינסופי, מודעות אינסופית, לא חלום ופסגת הקיום בגלגל, סיצה. גם את אלו הם מביאים לידי שלמות. הם משיגים צורות תאורות של ארבע מחשבות אינסופיות, צורה התאורה שלהם, אהבה, חמלה, שמחה והתייחסות אחידה. מטריקה, עונה, מוניטה ופקשה. ומביאים לידי שלמות את חמשת הסוגים של כוחות הלחושיים, שזה ביצוע ניסים, שמיעה אלוהית, שזה שמיעה למרחקים, יכולת לקרוא את תודעה של אחרים, זיכרון של דברים מעבר הרחוק, וראייה אלוהית, שוב, יכולת לראות למרחקים גדולים. אז הוא אמר לנו עכשיו כאן שהם משיגים רמות ריכוז מאוד גבוהות של הסמטנים. אז פה קצת צריך להבהיר, כיוון שאנחנו אמרנו שאלה נחשבות מדיטציות ארציות, והן לאו דווקא משחררות. אבל אנחנו צריכים לזכור שבמי מדובר? מדובר במי שכבר ראה ריכוז ישירות. אז האדם הזה לא נופל למדיטציה ארצית. אז למרות שהם עושים את הג'אנות, את העבודה הזאת של הסמטנים, אם בתוך הרמות הריכוז המדהימות, הם עושים את זה מתוך מוטיבציה של להגיע להארה. המוטיבציה שלהם היא תאורה. עכשיו, זה יכול להיות שכתוצאה מהמדיטציות האלה של הסמטנים, הם יוולדו באחת מהרמות האלה. זה יכול לקרות. אבל זה לא יקרה בגלל שהם עשו מדיטציה ארצית. אלא זה יקרה בגלל מוטיבציה תאורה שלהם, בגלל כוח התפילות שלהם שהם מחפשים לעזור לכל היצורים, כולל היצורים באותם הרמות של הסמטנים. במילים אחרות, כל זה מוזכר כאן כדי להסביר לנו שהבודיסטמה ברמה השלישית משיג יכולת יוצאת דופן לגמרי של ריכוז הרבה מעבר למה שהיה ברמות הקודמות. וכתוצאה מהיכולת הזאת של ריכוז בהתאם לסמטנים השונים. אחד הדברים שמציינים את הסמטנים כשאנחנו עוברים מרמה אחת לשנייה, אנחנו בדרך משחררים משתוקקויות שונות. כשעוברים למשל מעולם הצורה לעולם חסרי הצורה, זה בגלל ששחררנו לגמרי השתוקקות לגוף. דברים פיזיים. זה נראה לנו גס ודוחה ולא מעניין. אנחנו במקום אחר. בגלל התרגול הזה שלהם, כתוב, הם ממצים לחלוטין שוקה ותחייה שמקורם בבורות. וכתוב פה בפסוק, וכן יש ביכולתם תמיד להרוס את התשוקה לאובייקטים שיש לאנשים מוציאים. זה מסביר לנו ג'ייסון קאפה, וכן הזה אומר שהם גם חיסלו את הבורות עצמה. הוא אומר שהבודיסטוות האלה ברמה השלישית, אם הם נולדים ברמות האלה של הסמטנים, הם הופכים לשליטם של יצורי העונג, שזה שקרה, שזה מלך האלים. הם הופכים למאסטרים של יכולת לחסל תשוקה שגויה לאובייקטים, למנת חלקם של היצורים בסמסרה. והם מוצאים את עצמם בתפקיד מוביל, הם מובילים את היצורים. הם הופכים למאסטרים של היכולת לחלץ את היצורים מן ההשתוקקות שלהם. בגלל שהם עצמם גברו על זה כבר. אז הם מפתחים את היכולת הזאת. עכשיו, ג'ייסון קאפה ממש הולך פסוק פסוק בעקבות צ'נדרקירטי. הוא עובר לסכם את הרמה הזאת. והוא מסכם את מה שמאפיין את הבודיסטמה שמתרגל את שלוש השלמויות הראשונות. עכשיו הוא מסכם את שלוש השלמויות הראשונות ביחד. והוא אומר, השלושה של נתינה והשאר, נתינה והשאר הכוונה נתינה, מוסר ואורך רוח. שלוש השלמויות הראשונות. אלה הומלצו על ידי מי שלעונג הלכו, שזה הבודות. לפעמים אנחנו קוראים להם מי שהלכו אל הקר, ולפעמים מי שלעונג הלכו. בטיבטית, דשין שקפה זה יהיה הראשון, דשין שקפה מי שהלכו אל הכך, דשין זה הכך, ויש דוואר שקפה, שזה כתיב אחר, הדה זה לא אותו דה. הדה הראשון הוא פשוט דרמבו, והשני זה באור דסה. דוואר, שזה מי שהלכו אל העונג. אז זה כינויים שונים לבודות. אז השלושה של נתינה והשאר הומלצו על ידי מי של העונג הלכו בעיקר למי שחיים את חיי הבית. בשביל מי שחיים את חיי הבית, לא חיים במנזר ומתרגלים כל היום, בשבילם זאת הדרך לצבור חסד. על ידי נתינה, על ידי שמירת המוסר ועל ידי טיפוח האורך רוח. להם אין כל כך את הזמן של התרגולים של מדיטציה וכך הלאה, שזה פחות או יותר כולנו, זאת ספירת החסד בשבילם. אז בזה, בשביל אנשים שחיים את חיי הבית, אלה הם הסיבה להשגת גוף הצורה הקדוש של הבודה. אם אתם זוכרים, דיברנו כבר, אני חושבת, בקורס ה-ACI 1, ששלוש השלמויות הראשונות הם הסיבה להשגת גוף הצורה, אלה מהשיטה, ושתי האחרונות הם החוכמה, וחדוות המאמץ מתחלקת על שתיהם, אתם זוכרים? אז בודיסטוות החיים את חיי הבית ימצאו שיותר קל להם לתרגל את השלושה של נתינה והשאר. ולכן אלו של העונג על חוץ, זאת אומרת הבודות, המליצו על שלושת התרגולים האלה לאנשים כאלו. וזאת צבירת החסד. וזאת הסיבה העיקרית להשגת גוף הצורה הקדוש של הבודה. ועכשיו יש ציטוט ממחוזת אבני חן. התרגולים של נתינה, שמירת המוסר ושמירה על אורך רוח נלמדו במיוחד עבור אלו החיים את חיי הבית, אלו אשר החמלה מצויה בעומק ליבם, והם לתרגל בהתמדה את כל השלושה. ומסביר לנו ג'יצון קאפה, בהקשר של חיים, אלו שחיים את חיי הבית, כשמדובר על נתינה, מדובר בעיקר על נתינה של דברים חומריים ועל נתינה של הגנה. נתינה של הגנה זאת אומרת לשחרר אחרים מפחד. נתינה של הגנה ושחרור אחרים מפחד זה אנטידוט לפחדים שלנו, לחרדות שלנו, דיכאונות שלנו, אנשים שנתונים לחלומות בלהות, דברים כאלה. הנתינה של הגנה לאחרים זה אנטידוט. אז הוא אומר, אנשים שחיים את חיי הבית, בעיקר ליצור הגנה לאחרים, להגן על מיעוטים, להגן על נתקעים, להגן על מי שמפחד, על ילדים, על נשים, על אנשים שמפחדים. ונתינה של דברים חומריים. הצורה של חיי המוסר שבה מדובר כאן, היא בעיקר זו המיועדת לחיים של חיי הבית, ושמירת אורך רוח. כאן מדובר על הבחנה באשר לטבעם של דברים, שזה מתייחס לתיאורים הקודמים שנתנו. אין טעם בכעס, כעס יגרום לנו להיראות דוחים וכך הלאה. בודיסטוות שעזבו את חיי הבית, להם קל יותר לתרגל את השלמויות של חדוות המאמץ והמדיטציה. וזה צובר מכלול החוכמה. ושתי אלו הם בעיקר הסיבה להשגת גוף האמת של הבודה, הדרמקאיה. וחדוות המאמץ מתפקדת כסיבה לתנאי המכלולים. סיכום של הרמה. מאוד יפה. צ'נדרה קירטי אומר, ילדים אלו של המנצחים ניצבים באורה המאיר של השמש, מסלקים תחילה לחלוטין כל עלתה מקרבם, ואז שואפים בעוז לחסל עלתה מלב היצורים. אך למרות אורם החותך, הם לעולם לא מתכעסים. אז זה צריך קצת להסביר. ילדים אלו של המנצחים, הכוונה פה הרמה השלישית, הרמה של מפיץ אור. הם ניצבים באורה של השמש, מתכוונים, כי אתם זוכרים, יש להם אור בצבע כזה של השמש בזמן זריחה. הם מסלקים תחילה כל עלתה מקרבם, זה עלתה של אי ידיעה של דברים. המכשולים שמונים את ההשגה של הרמה הזאת האולטימטיבית. ואז הם שואפים ללמד אותו דבר לאחרים. זה מה שמציין אותם. אחרי שהם מסלקים את זה מקרבם, זה מה שהם מחפשים לעשות, זה ללמד את זה לאחרים. הם לא יכולים שלא לעשות את זה, ללמד את האחרים, את מה שהם למדו בעצמה. ברמה השלישית כתוב, הבודיסטווה חיסל את כל המגרעות שגורמות להרס המעלות הטובות. הוא חיסל את הכעס בזכות החוכמה, הבנת הריקות, הבנת הקרמה, מה שהתחלנו את השיעור. הוא חיסל את הכעס, זה מה שגורם להרס המעלות הטובות, את זה כבר אין לו. הוא כבר לא הורס את המעלות הטובות, יכול עכשיו להמריא לרמות הבאות של הבודיסטווה. כתוב, למרות אורו החותך. אורו החותך, זאת אומרת, אור בהיר כמו זה של השמש, מפיץ אור, הוא לעולם לא מתכעס על אנשים שיש להם מגרעות רבות. הוא פוגש אנשים עם מגרעות, הוא לא מתכעס עליהם, הוא מבין אותם. הוא מבין מאיפה הם באו. הוא השקיע את עצמו עמוק בתוך האומנות של אורך רוח, וכתוב משפט מאוד יפה שמסכם את הכל. וליבו התרקח עד מאוד על ידי חמלתו. הוא פוגש את האנשים, פוגש את המגרעות, הוא מבין את הסבל שהן גורמות להם. עומק ההבנה שלו מביא לחמלה עמוקה, והחמלה הזאת רקחה את ליבו. אז הוא לא מתכעס, ליבו רך לגמרי. אז זה אחד הדברים שאנחנו מחפשים בלימוד שלנו, בתרגול שלנו. אם תתחילו לשים לב, אתם נמצאים בתוך הסנגה הזאת, ואתם פוגשים זה את זה, ואחר כך אתם יוצאים מכאן ונוסעים לאן שאתם נוסעים, ואתם פוגשים אנשים שהם לאו דווקא לומדים דרמה, או מתרגלים דרמה, או קוראים עליהם בחדשות, או מה שזה יהיה. ואנחנו יכולים להתחיל להבחין בין מי שליבו קפוץ, קשה, ובין מי שליבו רך. והתהליך הזה הולך ונמשך. ככל שאתם לומדים יותר, יותר ויותר חומות נופלות, יותר ויותר החמלה גדלה, ההבנה והחמלה ביחד, השקפת העולם, התרגול, ההתמסרות, כל אלה מטרתם לרקח את ליבנו. זו המטרה של כל הלימוד. ובסופו של דבר לפתוח אותו לגמרי, לפתוח אותו לרווחה ועוצמה. בזה אנחנו מסיימים את הדיון בבומי השלישי. עכשיו אנחנו נעשה שעתת סוסים, נשעת דרך שער הבומיס. עד פה יש הערות, שאלות, תהיות. כן.
תודה. אני קצת לא רק מפוחדת, מבולבלת, מיואשת, ואני שואלת את עצמי, כשהתחלנו ללמוד טנדרה, למדנו שיהיו לנו הרבה הפשלות. חלק מהפשלות זה גם חלק מהתגובות שנכפו עלינו בגלל ההרגלים הקודמים. ברגעים האלה יצרתי קרמות לא טובות. ואחרי היום בערב אני שואלת את עצמי אם יש לי סיכוי.
כן, שזה אנחנו צריכים דרכים רדיקליות, בגלל זה אנחנו צריכים טנטרה. כי אחרת נורא קשה לצאת מסמסרה, בגלל ההתניות האלה והרגילים האלה. אבל אם מתרגילים טנטרה, לא רק אם לומדים, אם מתרגילים, זאת הדרך המהירה. מהירה זה עדיין לוקח זמן, עדיין יש לנו את הרגילים. זאת אומרת, התרגול הוא עוצמתי כל כך ורדיקלי כל כך. זו אומר... הסיבה שאנחנו כאן, שהמרכז הזה קיים.
תראית נורא ניבלתי הערב.
המנוע שמניע את הטנטרה זה הנדרים שלקחתם וההתחייבויות שלקחתם.
התיאורים עובדים?
כן, הם עובדים. הם עובדים. אבל המנוע זה שמירת הנדרים. ולא לעשות את המפלות, במיוחד אלה שבמקומות הראשונים.
אני גם שואל את עצמי, איך אני בכלל פה עם כל הכעסים שהיו לי במשך השנים? צד שני, עובדה, אני פה.
אולי עשית משהו טוב. כנראה בטוח שעשית הרבה דברים טובים ומדהימים.
תודה על הלימוד הקדוש.
כן.
למה יקרה? השאלה שלי קצת מתייחסת לשיעור מלפני שבוע, אבל זה עלה לי עכשיו. אנחנו מדברים על זה שהבודיסטוות היא מלב פתוח ויחס שווה לכולם. ולמדנו לפני שבוע שהבודיסטוות לא רוצים לשעות ליד אנשים לא מוסריים. אז איך זה מתחבר?
שאלה טובה. הם לא סוגרים את ליבם בפני אנשים לא מוסריים, והם מחפשים בכל דרך לעזור להם, אבל יחד עם זה, זה מאוד קשה להם להיות על ידי אנשים לא מוסריים. והם ינקטו מיומנויות וכישורים כמיטב יכולתם כדי לעזור לאנשים כאלה, ובינתיים אולי הם יעשו את זה מרחוק, הם ימצאו דרכים, כי הם סובלים.
סוג של דחייה, שלא רוצים להיות ליד מישהו, זה סותר כאילו את כל הפתיחת לב.
לא, לא, הם לא סוגרים את ליבם, אף פעם. אבל תחשבי רגע, בואי ניקח דוגמה יותר פשוטה. כדי שאת תוכלי לעשות את הדרך ולתרגל ולתפקד, את לא תשימי את עצמך בסביבה שהיא רעילה, סביבה שהאוויר מזוהם או המים מזוהמים, וכך הלאה, תפקידי ביכולת שלך לתרגל ולעזור ליצורים. אז קצת דומה, סביבה שהיא... מזוהמת מבחינה מוסרית, זה פוגע גם בנו. הבודה הולך לכל המקומות, הולך לגיהנום גם, לעזור לרשעים הכי גדולים. לא רק כאלה שלא שומרים מוסר, כאלה ששברו את המוסר חזק. אבל בדרך, אם אנחנו עדיין לא מספיק חזקים, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו כדי שנוכל. אז אנחנו פועלים למענם, אנחנו לא מרחיקים אותם מליבנו. אבל בינתיים זה יהיה קשה. כמו שקשה לך להיות בסביבה שהאוויר מזוהם.
אני רציתי לשאול לגבי כעס כלפי בודיסטווה וכעס כלפי אובייקטים קרמיים חזקים. אז אם אני כועסת על בודיסטווה, הוא צריך להיות בעיניי באותו רגע בודיסטווה, נכון?
לא, זה הבעיה. זה הבעיה. הם יכולים להיות בודיסטווה בלי שאת יודעת שהם בודיסטווה, ואת צוברת את הקרמה השלילית. זה כל הקטע. אז לא לכעוס. בשביל שלא נכעס על מישהו, אנחנו צריכים קודם לא לשפוט אותה, נכון? ACI 4. קודם כל לא לשפוט אותה. אם אנחנו לא שופטים אותם, אנחנו אומרים, אני לא יודעת מי זה, ולמה הוא עושה מה שהוא עושה, או היא עושה מה שהיא עושה, אני לא שופטת, ולכן אני גם לא מתכעסת.
אבל הוא לא בודיסטווה בלי שאני אשליך אותו כבודיסטווה, נכון? אין תואר שהוא קיבל כבודיסטווה, ואז אני צריכה לראות אותו כבודיסטווה, לא?
זאת שאלה ישנה. תלענות. פרפקט. מה שהוא אומר, זה יכול להיות, ואני משליחה אותו כבודיסטווה, ואני משליחה את עצמי, לא יודעת שהוא בודיסטווה. זה ככה. אני רק אזכיר לכם במשקפת עולם טנטרית.
לגבי כעס כלפי אובייקטים קרמיים שדיברת עליהם מהשיעור הזה, כמו נזירים, יש לנו את הנדר של כעס כלפי אחי יהלום. בזמן שדיברת על זה בשיעור היום, אני חשבתי על זה שלמה בעצם נכון להיות בתוך סנגה. אני מדברת על עצמי, לי יש המון רגעים של כעס פה כלפי אובייקטים קרמיים חזקים. Yeah. אולי נכון לשבת בבית, ללמוד, להיות בקשר עם הלמה באיזשהו אופן, ולא להיות בתוך סנגה, כי הסיכון הוא כל כך גבוה. יש לנו פה הרבה מאוד אינטראקציות, ויש בעלי תפקידים. ממה שהיום לימדת, זה נראה לי סיכון יותר גבוה מהתועלת.
אבל עכשיו שמעת את השיעור הזה.
כן. השיעור הזה גורם לי להרגיש ככה.
אם את רוצה להתמיד בדרך של כעסים וככה.
לא, אני לא רוצה, אבל יש...
אז זה הכל.
סביבה פה.
תגידי לי את, מה האופציה השנייה?
אני לא יודעת אם זאת אופציה ריאלית, אבל לא להיות בתוך סנגה, לא להיות בתוך החיכוך המאוד מאוד אינטנסיבי הזה.
בואי תדברי עם אנשים שהם לא בתוך סנגה, ותתרשמי את כמה מתקדמים, לאן הם מגיעים. יש לך גם כל הנדרים של ויתור על דרמה, והתרחק מסנגה, גם יש בעיה שם. אני חושבת שאין אופציה. אני חושבת שזה נכון שאנחנו באים עם מיין נגוע, מלא נגעים רוחניים, וזה נכון שהדרך מאפשרת לנו להשתחרר מהם. זה מה יש. את יכולה לברוח מהמיינד שלך, גם כשאת הולכת מחוץ לסנגה.
אבל שם לא יהיו כל כך הרבה אובייקטים קרמיים עוצמתיים?
איך את יודעת? איך את יודעת שאנשים שאת פוגשת בסופרמרקט הם לא אובייקטים חזקים? פה לפחות את יודעת. את יכולה לעקוף את זה. לוקחת את הלימוד ואת מתאמנת באמצעותו. זאת הדרך. אילו היינו כבר תיאורים ונקיים, לא היינו צריכים את הדרך, ולא היינו צריכים את הלימוד, ולא את הלמה וכך הלאה. אנחנו לא. יש קץ לסבל, ויש דרך לסיומו של הסבל.
למה יקרה? אני רוצה לשאול שאלה שהיא תאורה בי עוד בשיעור הקודם, שבוע שעבר, וגם איכשהו נגענו בה בתחילת השיעור, כשדיברנו על מוסר ונתינה, ולימדת אותנו שאם אני עושה נתינה בלי לראות את הריקות, בלי להיות נוכח שהוא לא קיים מצד עצמו, אז אני מזיק יותר מאשר אני מועיל. ומצד שני, זה, אני מתרגל ואני עומד, אבל ברוב המקרים עדיין זה המצב.
אתה תקבע פגישה עם נילי.
אנחנו נפגשים הרבה, זה בסדר.
והיא תסביר לך איך היא פותרת את הפרדוקס, כי זה אותו פרדוקס. השלמות היא לא שלמות עד שהייתה לך תובנה ישירה של ריקוד.
נכון.
אבל לא תשיג תובנה ישירה של ריקוד בלי שתתרגל קודם את השלמות לפני שהיא שלמות.
אז זה לתת ולעזור, לא להפסיק.
לא להפסיק.
אוקיי.
לגמרי לא להפסיק.
אוקיי.
Okay. ולעשות כמיטב יכולתך בתרגול של שכירת הריקות של שלושת המעגלים.
אוקיי.
Okay. וככל שאתה מתאמן yeah. בזה יותר, אתה נהיה יותר טוב בזה, אין ספק. כן. ולשמוח במאמצים שלך ולהקדיש אותה. זה חשוב. כן.
אוקיי, okay, לפני שאת שולחת אותי אליהם, שאלה קטנה. אמרת שכשמגיעים להישג הזה, אז כבר אין מאמץ.
כן.
ויחד עם זאת הדרך להשיג את זה, זה עם מאמץ. ובשיעורים קודמים אני זוכרת שדיברנו שהערה יש בה הרבה עונג, ולכן הדרך צריכה להיות בעונג כל הזמן. אז כאילו איך זה קורה שיש מאמץ, 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 ואז אני משיגה את זה ואין מאמץ יותר? זה ככה קורה?
מה שאמרנו, בוא נראה אם אנחנו מדברים על אותו דבר, מה שאמרנו שאין מאמץ אצל הבודיסטווה ברמה 3, הוא בעצם לא צריך להתאמץ לא לכעוס, בגלל עומק התובנה שלו ועומק החמלה שלו ועומק המדיטציה שלו, הכעס לא קורה, פשוט לא קורה יותר. אבל לפני שהוא הגיע לשם, הוא עשה הרבה מאמצים. עדיין יש לו הרבה מאמצים לעשות בשאר הרמות של הבודיסטווה, את אלה הוא עוד לא מימש, אנחנו ברמה השלישית. אז בכל שלבי הדרך יש את השילוב הזה של אנחנו עושים מאמץ, אנחנו צריכים להשקיע את המאמץ ואת ההתכוונות ואת המוטיבציה, ומגיע שלב. כמו במדיטציה, אנחנו משקיעים בהתחלה מאמץ לשמור על ריכוז, להימנע מהסחות דעת, להימנע מקיאות ואי שקט וכך הלאה, מגיע שלב שזה קורה בלי מאמץ. אותו דבר. כן. ואז אנחנו צריכים להתאמץ על הדבר הבא. כן.
אם נילי ו...
למה יקרה? אם אנחנו בזמן החסד זוכרים על הריקוד של שלושת מעגלים ו... זה מחזק את הזרעים שלנו ועושה את האיכות אחרת. כן. ואם בזמן של כעס, אני אפילו חושבת על זה, זוכרת על זה, שעכשיו אני כועסת כאילו על עצמי וזה, אבל לא מצליחה לעצור את זה. כן. זה גם מחזק את הזרעים?
זה גם מחזק את הזרעים. מסה שנטידבה מלמד את זה מאוד יפה. אני לא זוכרת פרק 7, אני חושבת. כל מעמד שלך להילחם בנגעים, איך הוא מתאר אותם? בהתחלה הם כאלה הרעיות גדולים ואנחנו מרגישים חסרי עונים כנגדם, והכעס משתלט עלינו, אפילו שאנחנו לא רוצים לחוס, הוא משתלט עלינו וכך הלאה. כל פעם, אפילו אם אני שבוע אחרי זה נזכרתי במה שעשיתי ואני מבינה את הנזק וכך הלאה, כבר חתכתי חתיכה ממנו, כבר פגמתי בכעס. עם הזמן אנחנו ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים בתרגול, יבוא רגע והנגעים יהיו יותר ויותר קטנים, ולבסוף הם ייעלמו לגמרי. הם נמר של נייר, דיברנו על זה, אז הם נראים כאילו הם כאלה גדולים ומנצחים אותנו וכך הלאה, ואנחנו כאלה קטנים. עצם הניסיון של התרגול, עצם המודעות אפילו, עצם זה שאני מודעת שעשיתי את זה וכך הלאה, כמו שאת מתארת, מפחיתה מכוחם. ומגיע היום שהם הולכים וקטנים בגודל, בעוצמה, בתדירות, ובסופו של דבר הם לאט לאט, זה כזה תהליך אקספוננציאלי, נעלמים.
אז בעצם פה הבנה של שלושת מעגלים היא מפחיתה את הזרעים.
לגמרי, לגמרי. זה הנשק שלך. הבנת הריקוד שלהם, זה הנשק העיקרי. זה היעלום שמחסל את הסמסרה. כן. בואו נעבור לשאר השלמויות. נעבור עליהם מהר. הבומי הרביעי, רמת הבודיסטווה הרביעית. כשהגענו לשם, הבודיסטווה כבר הביא לידי שלמות את השלמות של אורך רוח. במעבר בין רמה לרמה, תמיד אמרנו, זה קורה במדיטציה של ריקוד. הוא עובר לבומי הרביעי. כאן נאמר שהבודיסטוות שורפים את המכשולים של נגעים רוחניים. אתם זוכרים, יש שני סוגי מכשולים? אז הם שורפים את המכשול של נגעים רוחניים. לא נאמר שהם שורפים את הזרעים של הנגעים רוחניים, את המכשול עצמו הם שורפים. וזה נעשה באמצעות הפראז'ניה, השרב. החוכמה שלהם שהיא זו שכתוב עליה בסוטרת הלב. היא החוכמה שמעבר, שלמות החוכמה. הרמה הרביעית של חדוות המאמץ קורית בגוף ובתודעה. הביטוי שלה הוא בגוף ובתודעה. בדיוק שאלתם על המאמץ. בגלל המאמץ שאנחנו השקענו וממשיכים להשקיע, עכשיו... החיסול הזה של המכשולים של נגעים רוחניים, יש לו ביטוי מנטלי ויש לו ביטוי פיזי. וזה שאין לנו יותר סטגנציה בגוף. אין יותר את העצלות או את האי-חשק לעשות טוב או אי-חשק לתרגל או להיחלץ לעזרת הזולת. או... כל זה נעלם. אנחנו מיד קמים ופועלים. אז העשייה שלנו היא רוויה בחדווה, היא קלה. היא זורמת. הרמה נקראת בטיבטית מאו תורה. אז הוא זה אור, קודם היה אוג'פה, עכשיו זה אוטרואה. זה קצת התלבטות איך לתרגם. בסנסקריט זה נקרא ארצ'י סמאטי. הוא תרועה. תרועה זה להשליך. אז מבחינת התרגום המילולי אפשר היה להגיד גם כאן להפיץ אור, אבל בגלל שהשתמשנו להפיץ שם, אז פה נשתמש במילה אחרת וזה יהיה זוהר. אז הבודיסטווה ברמה הרביעית נקרא זוהר. הבודיסטווה ברמה הזאת הם בחדוות המאמץ, איזה מאמץ הם עושים כאן ברמה הזאת, הם כבר גמרו את כל המאמצים שהיה צריך ברמות הקודמות, זה הם כבר לא צריכים לעשות. הם עסקים בתרגול של מה שנקרא גורמי ההערה. זה 37 גורמים שדיברנו עליהם בקורס של המדיטציה המושלמת. זה 4 מודעויות, אם אתם זוכרים, מודעות קרובה של הגוף, של הרגשות. בקורס ה-ACI-12 מנינו אותם בקורס המדיטציה המושלמת. זה 4 הראשונים. ויש שם רשימה שכל ה-37, תסתכלו שם, אני לא אמנה אותם כאן. אז הם עושים את זה עכשיו כל הזמן. כל הזמן הם מתרגלים את 37 גורמי ההערה. כמובן זאת דרך סוטרית, לא טנטרית. אז זה מה שהם עושים. זה המקום העיקרי בתרגול שלהם. בזכות התרגול הזה הם שורפים את כל הנגעים הרוחניים שלהם. וזה מסלק כל מכשול לתרגול מגופם ומתודעתם. זה מה שכבר אמרנו קודם. ובגלל שכל המכשולים האלה מסולקים, אורם זוהר לכל עבר. הם זוהרים. זה רמה 4. רמה 5, בטיבטית. אז אם הוא שינטו ג'נקאווה. ובסנסקריט, סודו ג'איה. שינטו מה זה? מאוד. ג'אנג. כן, זה גם טיהור וזה גם לתרגל. יש שתי משמעויות למילה לפחות. וקאווה זה קשה, קושי. אז בעברית זה יהיה תרגול קשה ביותר. זה שם הרמה הזאת. תרגול הוא קשה ביותר כי ברמה הזאת הם מתמודדים בקשיים גדולים. מה הקשיים שהם מתמודדים איתם ברמה הזאת? הבודיסטוות פועלים כדי להפשיל את היצורים, להביא את היצורים גם כן לרמתם. זה קל? לא. זה קשה. והם פוגשים כל מיני יצורים. החוכמה היא להפשיל את היצורים בלי לאבד את השיווי משקל שלהם, בלי לאבד את האיזון שלהם, כי הם יפגשו כל מיני יצורים שיעמידו אותם בכל מיני אתגרים. אז עם כל האתגרים הקשים האלה, הם שומרים על איזון ועל שיווי משקל. אז אם קודם ברמה הרביעית, הם תרגלו את התרגול של גורמי הערה, 37 גורמי הערה. אז כאן הם מתרגלים את אלה בתרגול שספוג בשיטה. אז הם מתרגלים הרבה מדיטציה על שתי האמיתות, והשלמות של ריכוז תופסת מקום עיקרי בתרגולם. זה השלמות של מדיטציה. ברמה החמישית הם מביאים לידי שלמות את המדיטציה, במובן הזה שהם מפשילים את היצורים בלי לאבד את האיזון שלהם, תוך הבנת שתי האמיתות, קונזוב דמפה דונדם דמפה, שתי האמיתות, והאיזון ביניהם. רמה 6, אז אתם זוכרים ברמה 6 הבודיסטווה משלים את שלמות החוכמה, נכון? זה נקרא מונדו גיורפה, ובסנסקריט אבי מוקה. אימו? נונדו גיורפה, התרגומים, יש כמה תרגומים לאנגלית של השם הזה. למעשה, וזה נכון כמעט לגבי כל הרמות של בודיסטווה, אתם תפגשו וריאציות בשמות שלהם, בכתבים שונים. אז נונדו גיורפה, נונדו זה ישירות. נונסום היה לנו תפיסה ישירה, נונסום צמא, זוכרים? הנונדו זה ישירות. גיורפה זה להפגין פה. אז הפגנה ישירה, הפגנה ישירה של מה? של כל הסגולות. אז לפעמים זה מתורגם כהפגנת כל הסגולות בעברית. תכף נדבר על הסגולות. וגשלה קורא לזה תפיסה ישירה. וזה הוא קצת שונה משאר המתרגמים. היכולת לשהות ללא סימנים, שזה במדיטציה של ריקות. היכולת לשהות במדיטציה ללא סימנים. ברמה הזאת, הבודיסטוות מודדים הרבה על התהוות מותנית, ושלמות החוכמה תופסת מקום עיקרי בתרגול שלהם, על המהות של המציאות שלנו. איך הדברים קיימים? על הכך. הם רואים את הסמסרה שמקיפה אותם, את היצורים הסובלים בסמסרה, ומתמלאים בעצב על זה שהיצורים סובלים, והעצב משליך את התודעה שלהם, ככה כתוב, העצב הזה, מרוב חמלה על היצורים, זה משליך את התודעה שלהם למצב של מדיטציה מאוזנת שאין בה שום סימנים, צמא מפה בטיבטית. זה איפה שמביאים את החוכמה לידי שלמות, החוכמה שמבינה את טבע המציאות. וזה מעניין כי החוכמה שמדברים עליה כאן, זה מה שקראנו שרב בטיבטית. יותר מאוחר יבוא עוד פעם שלמות של חוכמה, אבל שם זה יהיה יש. עכשיו, אתם זוכרים בסוטרת הלב, משתמשים שרב כיפרול טוצ'ימפה זה שלמות החוכמה, נכון? שזה פראז'ניה בסנסקריט. אז אם אנחנו מסתכלים על הרמות 1 עד 5, לעומת רמה 6, כמובן, אנחנו מדברים על בודיסטוות, אנחנו מדברים על בודיסטוות שכבר ראו ריקות ישירות, ואחר כך תרגלו עם זה הרבה, וראו שוב ושוב ריקות ישירות. תרגלו הרבה. אז מה ההבדל בין אלה ובין רמה 6? למה קוראים פה שלמות החוכמה? אז פה למה קריסטי נתנה השוואה מאוד נחמדה, היא אמרה, כשאנחנו ברמות 1 עד 5, היא השוותה את זה כאילו שאנחנו ישנים, ויש לנו חלום טוב. ואנחנו אולי קרובים להתעורר מהחלום, ואנחנו כבר מתחילים להבין שזה רק חלום, שאנחנו ככה חולמים, אבל החלום הוא טוב, ואין לנו חשק לצאת ממנו. אנחנו לא כך רוצים להתעורר, נעים לנו שמה. אבל כשמגיעים לרמה 6, ומגיעים לרמה הזאת, הם לא רוצים יותר להישאר בחלום. הם לא מתפתים לחלום. הוא כבר לא אטרקטיבי להם, וכל מה שהם רוצים זה לקום ולעשות מה שצריך. למעשה בשבילם, השהייה בתוך החלום היא עצמה סבל. להתמכר לחלום נתפס על ידם כסבל. זאת לא חוכמה. חלום הוא חשיבה קונספטואלית. אנחנו חושבים בתמונות, במושגים, במילים. כל חשיבה מושגית, קונספטואלית, נתפסת על ידם כסבל. כל חשיבה מושגית קונספטואלית מפחיתה את העונג, פוגמת בעונג, פוגמת באקסטאזה. אז הם לא רוצים לשהות בחלום, הם רוצים לצאת מהחלום, הם רוצים את הדבר האמיתי, לא את החלום. אז זאת ההשוואה. מספר 7 נקרא בטיבטית, אם הוא רינדו סנגווה, בסנסקריט דור גם מה. דור גם מה. אז יש פה כמה תרגומים גם כן לשם הזה. רינגדו זה רחוק, וסונגווה זה ללכת. אז בעברית אנחנו קוראים למי שהגיע רחוק. זה הבודיסטווה ברמה 7, הוא הגיע רחוק. את הדור גם מה בסנסקריט אפשר גם לתרגם כשהייה רצופה בהיעדר סימנים. עכשיו אתם תראו במקרא שתקבלו, לא בקטעים של ג'טסון קאפה, אלא יש לכם קטעים אחרים, יש לכם קטע שמדבר על השמות של הרמות, וקצת הסברים על השמות, ואפילו אצל מאסטר קמאלה שילה עצמו, לפעמים הוא נותן שני שמות לאותה רמה. כי בכל רמה יש הרבה דברים, אז לפעמים קשה לבודד דבר אחד ולתת לרמה את השם הזה. הגיע רחוק. כאן מדיטציה של היעדר סימנים זה מדיטציה לא קונספטואלית, נכון? מדיטציה של ריקות. אז הם יודעים לשהות ברציפות לא כל הזמן, אבל יש להם רצפים של שהייה בריקות. אבל אם אתם זוכרים, כשדיברנו באחד הקורסים הקודמים על הבודיסטטווה שרואה ריקות, הוא יוצא מהריקות, הוא מבין את המציאות הכוזבת, הוא לא דוחה את הקיום הקונבנציונלי של דברים, נכון? הם לא דוחים את הקיום הקונבנציונלי של דברים. הם מחפשים למצוא את השיטה והחוכמה שעובדים יחד. ולמעשה אומרים ברמה השביעית, שזה כבר גמרנו את שש השלמויות, עכשיו הם מחפשים להגיע לשלמות של שיטה, להשלים את השיטה. וזה תופס מקום עיקרי בתרגולם. אז מצד אחד יש שם יכולת לשהות באופן ספונטני במדיטציה של ריקות למשך רצפים של זמן, ומצד שני הם גם מחפשים להביא לידי שלמות את השיטה, שזה קשור לקיום הקונבנציונלי של דברים, שבאמצעות השיטה הם יוכלו לעזור ליצורים שקיימים באופן קונבנציונלי. רמה שמונה נקראת בטיבטית, אמרו מי יווה, בסנסקריט היא נקראת אצ'אלה, אמרו אצ'אלה, אצ'אלה. מי יווה, מי שזוכר מי יווה, אתם צריכים להכיר את המילה הזאת, אתם מכירים אותה. מי יווה זה השם הטיבטי של מי מבין המשפחות? אקסוביה, יפה מאוד, מי יווה. בלתי מעורער. היואה הזה, זה אותו יואה שהיה לנו בשם של אחת היבשות. אתם זוכרים, אמרנו מרמה, ואמרנו שבעצם למירה יואה יש פירוש של מרמה, ויש גם פירוש של לנוע, רטט, רעדה. אז פה זה לזוז מיואה, מישהו שלא זז, הוא בלתי מעורער, לא ניתן לערער אותו. הוא יכול באופן ספונטני להיכנס למדיטציה של ריקות, ולמעשה זאת רמה של נרוונה. הוא יכול לעבור לנרוונה ברמה הזאת, אבל הוא לא עושה את זה. זאת רמה שהבודיסטווה יכול להיכנס לשם ולא לצאת משם, מי יואה. לא לצאת מהמצב הזה. אבל הוא לא הולך לשם. למה הוא לא הולך לשם? בגלל אהבה ליצורים. כאן כתוב, מכוח התפילות שהם נושאים למען היצורים. הם מתפללים לא לשקוע במצב הזה בגלל שהם אוהבים את היצורים. אז ברמה הזאת הם לא רואים יותר דברים כבאים מצד עצמם, גם כשהם לא במדיטציה, ובגלל האהבה שלהם ליצורים הם לא עוברים לנרוונה, הם נשארים ברמה הזאת, עד שהם משיגים את היכולת ללמד דרמה עם כל האספקטים של ה... תוך שימוש כתוב בדימויים רבים ושונים, ביטויים שונים וכו', לכל היצורים. אז החל מהרמה הזאת, יש עוד שתיים אחריה, דרך שלוש הרמות האלה, 8, 9, 10, הם מחסלים את הסוג הבא של מכשולים. קודם הם חיסלו מכשולים של נגעים רוחניים, עכשיו הם מחסלים מכשולים של יד הכל. אז זה היה רמה 8, עכשיו רמה 9. רמה 9 נקראת, אמרו לקפה לודרו. לקפה, מה זה לקפה? לקסו? נאב, היטב. זה גם היטב, אני תרגמתי נאב, אבל אפשר להגיד היה היטב גם כן. לקפה זה טוב, ולודרו, מה זה לא? שכל. תודעה במובן בינה, בניגוד לסתם. זה יותר בינה, שכל. לודרו זה מישהו אינטליגנטי. אז מי שיש לו אינטליגנציה טובה, אז בעברית קראתי לזה אינטלקט נעלה. ובסנסקריט קוראים לו סדו מתי. מתי זה אינטלקט, סדו כאן נעלה. יש לו אינטלקט נעלה ברמה הזאת, לבודיסטווה, בגלל שהוא השיג בה... את ארבעת הסוגים של הידע. רמה בלתי רגילה של ידע, וגם כוח בלתי רגיל של חוכמה, הפעם זה יש. והם משכללים פה את השלמות של כוח, והכוח שלהם בא משום שהשיגו מיומנות בהוראת האספקטים השונים של דרמה. המשיכו מרמה 8 לרמה 9, ובעקבות זה השיגו אינטלקט מושלם יוצא דופן. אינטלקט מושלם ויוצא דופן מתואר כאן בתור יכולת ללכת לכל גני העדן של כל הבודות, וללמוד מהם ולהבין את הדרמה שהם מלמדים. אז זה אינטלקט מושלם יוצא דופן. הם הולכים לשם והם מסוגלים ללמוד מהבודות את כל הדברים הנשגבים האלה, כדי שהם עצמם יוכלו להביא את היצורים להערה. אז הם משכללים את הכוח שלהם להביא את היצורים להערה. כמעט סיימנו. הרמה העשירית, זה עוד לא בודה. יש 10 רמות לפני בודה. בודה בשיעור הבא. רמה 10, זה נקרא צ'וקי. מה זה צ'וקי? צ'ו? דרמה. צ'וקי טרין. כאילו מילת יחס. מה זה טרין? טרין זה עננים. בגן דן לגמה יש, בואו רחוב על ענן, זה טרין. עננים, עננים של דרמה. זה שם הרמה הזו. צ'וקי טרין בסנסקריט דרמה מגה. עננים של דרמה. זאת הרמה 10, אחת לפני בודה. ברמה הזאת, סוף סוף, פוסקים הזרעים של לראות דברים כבאים מצד עצמם. ברמה הראשונה, בודיסטטווה כבר לא מאמין לקיום עצמי. אחר כך, אם תעברו על כל התיאורים, יש רמה מסוימת שהם כבר לא רואים את הדברים כבאים מצד עצמם. נדמה לי זה היה 7 או 8. ברמה הזאת, הזרעים של זה פוסקים. הם כבר לא יכולים לראות דברים כבאים מצד עצמם. איבדו את היכולת לראות דברים כבאים מצד עצמם. לגמרי רואים דרך האשליה, באופן מושלם. הם משיגים מיומנות יוצאת דופן להפשיל את היצורים לפסגת האבולוציה שלהם. לא רק לקדם אותם, אלא להביא אותם ממש עד הסוף. וזה הם עושים על ידי שמתחילים לייצר מופעים. אז הם עוד לא בודות, אבל כבר יש להם יכולת לייצר מופעים, אם כי מוגבלת, לא כמו של הבודה. ואז כאן השלמות של חוכמה שמעבר תופסת מקום מרכזי בתרגולם של הישה. ברמה הזאת הבודיסטוות מסוגלים להוריד גשם של דרמה. איפה? בין ספור עולמות. באמצעות הלימוד הקדוש שלהם. והעניין של עננים כאן בא להביע שזה משהו עצום, ענקי, הם ממלאים את כל השמיים. זה הרעיון של העננים. הם יכולים ללכת לכל גני העדן של כל הבודות, ללמוד מכולם ולהביא את הלימוד הזה כעננים של דרמה אל היצורים. הם משיגים את היכולת לייצר מופעים, עדיין לא אינספור מופעים, עדיין לא מופעים ספונטניים, אבל כשצריך, כשיש להם קשר קרוב עם תלמידים, הם יכולים לייצר מופעים בשביל התלמידים האלה וללמד אותם באמצעות המופעים האלה. הם רוכשים את היכולת להביא את היצורים לפסגת האבולוציה שלהם, זה כבר אמרנו. ומכאן השלמות של החוכמה במובן של ישע, החוכמה הנשגבה אם תרצו. אז זה הפוקוס המרכזי עכשיו אצלם ברמה הזאת. הם כאמור מפסיקים את כל הזרעים לראות דברים כבאים מצד עצמם. זאת אומרת, זרעים כאלה יותר לא יכולים להפשיל אצלם, זה לא יקרה להם יותר. ברמה השמינית, הדברים כבר לא מופיעים מצד עצמם, אבל עכשיו גם הזרעים חוסלו. וכאמור, בין הרמה השמינית עד העשירית, אנחנו מחסלים את כל המכשולים שיש לנו לידע כל. בין רמה 8-9-10 מחוסלים כל המכשולים האלה. אז זה היה כזה שעתת סוסים שעברנו על כל הרמות. מהר אתם כבר מוכנים להגיע להערה בשיעור הבא. אל תחשבו שלא. כמו שאמרנו, זה זמין בכל רגע. עכשיו יש לנו לחזור לשלבים המוקדמים, אתם זוכרים? אנחנו עדיין עוסקים באלה. ועכשיו הגענו לאיזה שלב? מה עשינו פעם שעברה? עשינו שמחה, נכון? עכשיו מה? הפצרה ותחינה. אנחנו נאחד את אלה. הפצרה ותחינה. אז כל אלה שלבים מוקדמים למדיטציה, נכון? כשמלמדים מדיטציה, יש הרבה דגש בדרך כלל לא תמיד, אבל בדרך כלל, ברוב השיטות שבהם מלמדים מדיטציה, ואתם כבר פגשתם כמה ותמשיכו לפגוש, אז בדרך כלל, בקווים המנחים איך לעשות מדיטציה, מדברים על תפנית, על ויירגיה, על הצורך לשחרר אחיזות, כדי לשקוע במדיטציה עמוקה, נכון? אנחנו מדברים על פרטיהרה, על להגביל את ההתעסקות שלנו בקלט מן החושים. אנחנו רוצים מקום שקט בריטריט, בלי אינטרנט, בלי טלפון, בלי אטרקציות סמסריות למיניהם. אנחנו רוצים לוותר על הדברים האלה, להשתחרר מהדברים האלה, להקטין את המגע עם העולם החיצון, לשחרר את הכבלים שקובלים אותנו לעולם החיצון, ככל האפשר. אז באופן כללי, במדיטציה אנחנו רוצים לבודד את המיינד שלנו מהעולם הארצי, מהעולם של החושים. אבל כשמסתכלים על הלימוד, על השלבים המוקדמים, הוא בעצם הפוך. אנחנו מזמינים אלינו את הלמה, ואנחנו מפתחים רגשות חזקים של התמסרות ושל אהבה ושל אחיזה בלמה. אנחנו לא רוצים לוותר שמה. אז יש עולם שלם רגשי של יחסים עם הלמה בתרגול הזה של המוקדמות. יש תחושה של להט בתרגול הזה, של התמסרות נלהבת אפילו. למעשה אנחנו כמעט, אפשר להגיד אפילו קצת באופן מלאכותי אולי, מנסים ליצור את התחושה הזאת במוקדמות, כדי לעשות שימוש מרבי באובייקט הקדוש שלפנינו, כדי לצבור את החסד וכך הלאה. אם אתם זוכרים, כשלימדנו על בקטי, אלו שהיו בקורס של מסורת היוגה, כשלימדנו על בקטי, דיברנו על אותם מתרגלי בקטי שלפעמים נכנסים לטרנס מכוח ההתמסרות שלהם, מכוח האהבה שלהם. רוקדים ריקודים של שמחה. שומעים סיפורים כאלה גם בין הטיבטים. למשל, אנשים שנכנסים לזה ממש, בתרגול של למה צ'ופה, קמים ורוקדים, ספונטנית, כאילו הרגש משתלט על הגוף, על המיינד ועל הגוף. בתרבות שלנו, קצת זר לנו המחשבה הזאת של להתמסר ככה, לוותר על רסן, לוותר על עקבות, פשוט לזרום עם הרגש, עם ההתלהבות וכך הלאה. אנחנו נוטים להיות מאוד אנליטיים. קשה לנו להשתחרר, אבל אנחנו צריכים, כדי להצליח בתרגול אנחנו צריכים. אז אנחנו עובדים על זה ונמשיך לעבוד על זה, אבל כבר בשלבים המוקדמים, זה למה הם פה. הם מאפשרים לנו לזרום עם העוצמה של הרגש, ואנחנו צריכים אותה בשביל הצלחת המדיטציה שלנו, בשביל שהרוחות יזרמו טוב בערוצים שלנו, במקומות הנכונים. אז למעשה, השלבים המוקדמים, זאת בעצם אחת המטרות החשובות שלהם, זה זה. אנחנו יכולים לקרוא לזה איסוף החסד, וזה במילים אחרות, אותו דבר. ואם אנחנו מצליחים להיכנס לשם, הכל זורם יותר חלק. אם אנחנו יכולים ליצור את היחס הזה עם האובייקט הקדוש שלנו, אז המנחה זורמת חלק, והווידוי הולך חלק, אין לנו את השיקולים ואת העקבות הרגילות שיש לנו. אפילו כמעט קוראים באופן אוטומטי. למעשה, אם אנחנו ממש נכנסים לרוח הזאת של ההתמסרות, אנחנו אפילו לא צריכים ללכת שלב אחר שלב של המוקדמות, זה יזרום בעצמו, בגלל הרגש החזק. ובאופן אוטומטי נרצה לפתוח את ליבנו ללמה, להתוודות על כל הדברים וכך הלאה. אז זה הכיוון, זה הכיוון. התרגולים האלה מנחים אותנו לשם. אם אנחנו עושים אותם היטב, אנחנו זורמים בצורה כזאת עם התרגול המוקדם. ומסיבה הזאת גם טוב שאנחנו עושים את זה עכשיו. זו פעם אחרונה שיצא לנו לעשות את זה, לדבר על המוקדמות בתוכנית הלימודים שלנו. אז זה טוב לחזור עליהם מהזווית הזאת. אז גם אם אתם כבר יודעים אותם בעל פה, יודעים את אלפי מלאכים בעל פה ואת כל השלבים, וכבר עשיתם את זה מיליון פעמים, זה טוב לחזור לזה ולרענן את זה ולבוא עם מיינד חדש לשם, להעצים את השלבים האלה כדי שהם יוכלו להעצים את המדיטציות שלנו. אז בואו נעשה מדיטציה ובזה נסיים. אז מיצו תנוחה נוחה. ומקדו את תשומת הלב שלכם בנשימה. נסו להעמיק את המיקוד שלכם. שזה אומר להבחין אולי ביותר ויותר פרטים שקשורים בנשימה, אולי בכניסה לאף. לא רק להעמיק בפרטים, אלא גם לחדד את המדיטציה, לחדד את המיקוד, לחדד את העוצמה, קצת להזכיר לכם ממה שלמדנו בשלמות המדיטציה. כשאתם מנסים ככה לחדד את הבהירות, לחדד את התפיסה של הפרטים השונים של האובייקט שלכם, ובכלל להביא חדות ועוצמה למדיטציה, כשאנחנו כאילו המיינד קצת מתכווץ סביב האובייקט, וכשהוא מתכווץ יותר מדי סביב האובייקט, הוא נוטה להיות לא שקט. היפר. אנחנו נהיים יותר אנליטיים על האובייקט. וזה לא נחוץ. אז כשאם אנחנו תופסים את עצמנו ככה, יותר מדי אנליטיים, יותר מדי היפר, אז צריך להרפות קצת. וללמוד למצוא את האיזון בין הבהירות, החדות והנינוחות. כי זה המקום שבו המיינד שלנו יכול להגיע לשלווה. אז זה המדיטציה המאוזנת. עכשיו אנחנו נעבור בזריזות על השלבים המוקדמים, וזה בשביל הברכה של העניין. אז אנחנו מתחילים בזה שאנחנו לוקחים את עצמנו על המקום המיוחד שלנו, מקום המקלט שלנו, המקום היפהפה הזה שבו אנחנו הולכים למקלט. אנחנו אוחזים ביד שמאל בידה של אמא, ביד ימין בידו של אבא. כל שאר היצורים מאחורינו. יש לנו היכולת לדבר ישירות אל תוך תודעתם, באופן טלפתי. אנחנו מסבירים להם על הסבל של הסמסרה, על זה שיש דרך לצאת מהסבל, שיש כאלה שאכן יצאו מהסבל. והדרך שהם עשו שכללה הבנת ריקות. עכשיו אנחנו מדמים את הלמה מלאך לפנינו. או במילים אחרות, אנחנו מזמינים אותם אלינו, והם מופיעים בצורה מושלמת. הם גם מושלמים חיצונית, אבל גם תודעתם מושלמת. כי הם הביאו לידי שלמות את כל הסגולות הנעלות שעליהם דיברנו קודם. ומכיוון שאנחנו יכולים לתקשר טלפתית עם כל היצורים שסביבנו, אנחנו מראים להם את האובייקט הקדוש הזה, כדי שגם הם יוכלו להתחבר אליו. אלה כל האנשים שאנחנו אוהבים וכל היצורים. ואנחנו מסבירים להם במחשבה שהישות הקדושה שלפניהם הביאה לידי שלמות את הנתינה שלה, את הנכונות לתת הכל למען הזולת. הביאו לידי שלמות את המוסר שלהם, שהוא ללא רבב. הביאו לידי שלמות את אורך הרוח שלהם. הם כבר לא מתרכזים. ללא שום מאמץ הם יכולים להשליך את עצמם בעוז רב, בנחישות רבה, ופועלים למען אחרים. יש להם מיינד שיכול להישאר ממוקד חד נקודתית ככל שהם רוצים. הם מבינים באופן מושלם את טבע המציאות. צור משאלה בלבכם שתוכלו אתם להשיג את כל הסגולות האלו. ושדרו אותה לכל היצורים שסביבכם, כדי שגם הם ייצרו את השאיפה הזאת בליבם. וכעת פיתחו את לבכם ללמה שלפניכם. הסתכלו עמוק לתוך עיניהם. ראו את הפוטנציאל שהם רואים בכם. חשבו על דבר אחד שאתם עושים עכשיו שהוא לא עוזר לכם בדרך, ואולי מכשיל אתכם בדרך. דבר אחד שהייתם רוצים לטהר. חשבו על הריקות של הדבר הזה. חשבו על התוצאה השלילית שהוא יגרום בחייכם, וחושו חרטה על כך. הבטיחו ללמה שלפניכם שלא תחזרו למעשה, לפחות לזמן מה. עשו תוכנית בלבכם להתקיף את הקרמה הזו. כעת חשבו לאן כבר הגעתם בדרך. חשבו כמה בודדים האנשים שמצאו את המקום הזה. כמה זה נדיר להיות כאן. כמה זה נדיר למצוא למה. ואיך כל הדברים האלה באים מהזרעים שלכם. חשבו כמה מדהים להיות כאן עכשיו, עם תודעה שמבינה את הדברים האלה. עם קרמה להיות כאן בחדר מוקפים באנשים, עם שאיפה דומה לזו שלכם. כמה זה מדהים. כמה זה בא מהחסד של הלמה שלכם. מבקשו מהלמה יישאר איתכם תמיד. אמרו להם עד כמה אתם זקוקים להם. אתם לא יכולים להשלים את הדרך בלעדיהם. בקשו מהם את הברכה של הלימוד בכל דרך שבה תזדקקו. ראו את הלמה מאוד שמח ושמחה בכם, וכמובן שהם מסכימים להישאר איתכם וללמד אתכם. ראו אותם באים אליכם קטנים ונמסים לתוככם דרך הקודקוד, נמסים אל לבכם. שמרו אותם שם. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לכם על ההזדמנות להביא בפניכם את הלימוד הזה. ואותותות, אנחנו ניפרד בשיעור הבא מהקורס הזה. מפרחים עטויה עם הצילים יבשות לארבע בחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לעתה בליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנה תארה בליבי ולך אגישנה כגן של עדנה תארה עמיתנו בך לא תזכה כל מריאה בעולם שכולו טוב ידם גורו רתנה מנדלה קם נריית הימי זכות עשייתי זוהר ברוכה ישלימונה כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה סקובה גופים נסכמים אשר משני אלו הם נובעים.
שמש פעם המפיקה את הדור הסמסר